זינוק לאתמול היא תוכנית סטירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
זינוק לאתמול מנערים את הארכיון עם שיר ראובן ואסף ליברמן.
שוב אנחנו פה, איזה כיף להיות פה. שיר, מה קורה? איפה היית כל הזמן הזה?
הייתי פה ואכלתי עוגיה שאלעד ברנוי נתן לי, ושאתה סיימת רק חצי ממנה, וזה משגע אותי. תאכל את כל העוגיה שלך.
אני איש חדש בעולם, את יודעת?
יש פה עוגיה על השולחן, ואני מרגישה שכל זמן שהיא על השולחן, אני הבן בקשר שלנו.
זה מטורף, אני פעם לא הייתי כזה. אני מקווה שמהיום אני כזה. אני עד לפני זמן מה, כל דבר שהיה איפשהו, נגיד עם אלעד ברנוי האורך, ותמיר צוברי, היו מנשנשים שם איזה משהו, הייתי איכשהו שולח את ידי לשם לקחת, והנה היום, יש לי טיפה...
לא, זה לא בגלל זה, זה בגלל שאכלת מלא שיפודים במודיעין לפני שעתיים. אני לא אכלתי כלום היום, ולכן סיימתי את העוגיה.
זה היה לפני 4 שעות, כל השיפודים במודיעין.
לסבוע כמו שאתה היית סבא, ברמה שאתה לא יכול לתפקד, ואתה מזיע זיעת שיפודים על העורף, זה אחרי 4 שעות לא עובד.
את עושה לי עוול כפול.
למה?
כי לא היה שיפודים שם.
מה, זה היה חלבי?
חלבי, כן.
צהריים
במודיעין.
לא הייתי תורחת.
הכל היה טעים, היה טעים.
מה זה טעים חלבי?
והיה סלמון, והיה פיצה.
סלמון זה דג נחות.
בת הייטרית הבוקר, מה קרה?
לא בת הייטרית, אם הופכים, אם כובשים אותו, אם זה גרבלקס, אין שום בעיה. אם זה סלמון בתנור, בוא, אל תבזבז לי את הזמן.
אז בואי נתקדם.
בואי נתקדם. על מה אנחנו נדבר היום?
בואי נגיד קודם כל מי אנחנו ומה אנחנו.
נכון.
כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של שידור והרדיו של כל ישראל. מנערים את האירועים הנופל.
נכון, אני אסף ליברמן, אני שיר ראובן.
ושלום שיר ושלום אסף.
נכון.
אז אמרנו מה נשמע כבר? כי
אמרנו.
זה מה זה הדבר הבא, אמרנו מה נשמע. ושאלת מה אנחנו נדבר היום. ואני אומר שהיום אנחנו נדבר על באמת נושא שמסעיר אותי. ואני אפר לרגליו של העורך אלעד ברנוי על שהביא אותו. זה נושא מטריף. האיסור בחוק על להקות ילדים למטרות חינוך. אם את סתם רוצה להקות ילדים למטרות בידור, זה בסדר. למטרות חינוך, זה אסור בחוק.
מצוין.
את ידעת שזה אסור על פי חוק?
כן, ידעתי.
אסור על פי חוק,
כן,
ידעת?
כן, ידעתי, ידעתי.
שזו עבירה פלילית?
ברור שזו עבירה פלילית. בוודאי, זה מפתיע אותך שזו עבירה פלילית? אני שולחת את בני שעוד לא נולד לגן. אם מישהו מרים... אגב, לי הרביצו בגן.
לא, רגע, אבל לא מדברים... מדברים על ההורים, לא על הגן. זה שגננת מכה את הילד זה עבירה פלילית, שתישרף באש הגיהנום בתוך הצינוק שלה, ואני הולך לשלוח אותה את ה... של...
אבל אם אני רוצה להקות, אם אני רוצה להקות את הבן שלי, בן 4 קירות, זו זכותי. או, יש לי הרבה מה לומר על זה.
זה עניין שלי. לא, חס וחלילה, אני לא מביע ולו לשנייה תמיכה בהקעת ילדים, גם אם שלך. אני רק מופתע שזו עבירה פלילית.
לא, ברור שזו עבירה פלילית, אין מה לעשות.
לא, כי אחר כך אנחנו נשמע גם מה זה אלימות נגד ילדים. אז אנחנו עוד מעט נשמע שמדובר בקלה כבחמורה. כלומר, אני רגע משמיע סאונד. שמעת?
כן, שמעתי וראיתי.
עבירה פלילית.
מצוין, יופי שזאת תהיה, ואני מאוד שמחה שזאת עבירה פלילית.
אני לא מביא את זה, אני מופתע. את לא מופתעת שזה, רגע, אני משמיע. לא מופתעת שזה עבירה פלילית.
אני לא מופתעת, כי יש לי ניסיון אישי ענף עם הנושא, ולכן אני קראתי את החוק. קראתי את החוק וחשבתי, מה? זו הייתה אווירה פלילית כל הזמן? מה?
זה פרומו מצוין.
אוקיי.
זה פרומו מצוין, יישארו עמנו.
בסדר.
קודם נגיד, בצוות אלעד ברנוי, שהוא עורך, אלכס לויקר מפיקה, סתיו צבר תחקירנית, תמיר צוברי על הביצוע הטכני.
מקסים. אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
טוב, אז בואי לא...
לא נלך סחור סחור.
בדיוק.
זה מה שרצית לומר.
האם, שיר, ותסתכלי בעיניים כשאני שואל את זה, האם היכו אותך כשהיית ילדה?
המון. המון. כל הזמן.
על מה? לא על מה.
אני לא זוכרת על מה.
איך?
באמצעות ידיים.
ידיים.
באמצעות ידיים.
מה, אגרופים?
לא, לא אגרופים.
טלטלות?
לא, לא, טלטלות זה, הלוואי שזה הטלטלות. טלטלות זה מתחת למה שאני קיבלתי.
וואו.
מכות, מכות, מכות. היו מכות. יש מכות.
את עושה תנועות של סתירות כאלה.
מכות, אתה יודע, בן אדם בהתקף זעם, זה בן אדם בהתקף זעם, הוא לא בא לעשות עליך, זה לא עכשיו כאילו, אתה יודע, קרב מגע, הוא לא בא לעשות לך תרגיל מדויק, הוא בא להוציא את הזעם שלו באמצעות הידיים שלו עליך.
וואו.
מה נעשה?
אני הייתי בבחריין לא מזמן.
כן.
וביציאה מהסופר ראיתי אבא שמתעצבן על שני הילדים שלו, ופשוט לוקח את היד שלו ופשוט נותן צ'פחה, היסטרית על הגב של כל אחד מהם, צועק להם, יולו, הולוס, והילדים פשוט נדחפו קדימה, וואפו קדימה מעוצמת הקו, ואמרו, וואו, כזה לא ראיתי המון שנים.
כן. האמת של, אני כאילו, היה לנו את זה בבית, אבל לא הרביץ, זה היה כאילו, אתה יודע, בין ארבע קירות, זה לא היה פומבי. וגם אני זוכרת שבבית ספר אמרו לנו, זה לא חוקי להרביץ לילדים, רק שתדעו את הזכויות שלכם. ואז כל החברות שלי בהפסקה באו וישבו ואמרו, לי בחיים לא הרביצו, לי בחיים לא הרביצו. ואני חשבתי, משחקים במשחק השקר. אוקיי, אני אשחק. והייתי כזה, כמובן, שגם לי לא הרביצו, אין שום בעיה. אבל אז היה איזה שכן שלנו, שרבתי איתו, והמשפחות היו חברות. היינו בניין לבניין, המשפחות היו חברות, ואז רבנו, ואתה יודע, ילדים רבים, לא ריב, היינו משחקים שוב מחר. אבל אז הוא אמר לי, בת זונה. ואבא שלו שמע את זה, ואבא שלו הכיר את אמא שלי, והוא צעק עליו, מה אמרת? והוא הוריד לו סתירה מול כולם, והילד התחיל לבכות, והייתי כזה, לא, 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 זה לא, זה בינינו, אתה לא צריך לתת לו סתירה עד שהוא יבכה. זה לא, וזאת פעם שראיתי מישהו חוטף מכות שהוא לא בן בבית.
ודיברת על זה עם ההורים שלך?
בטח, הלכתי לטיפול, קודם כל. הבנתי שזה לא בסדר. הבנתי שעבדו
עליהם. אחרי הרבה שנים, כאילו.
כן, אחרי הרבה שנים. וההורים שלי התנהגו בצורה הכי יפה שאפשר להתנהג, שזה אמרו, נכון זה קרה. זה היה דפוק, זה היה לא בסדר. אנחנו חטפנו מכות בבית. אנחנו מאוד רצינו, אמא שלי אמרה לי גם, כשנולדת, הדבר הראשון שאמרתי זה שאני בחיים לא הרים עלייך יד, אבל לא הצלחתי. ואני מבינה את זה, כי פוסט טראומה, ואתה יודע, מעגל האלימות, ובלה בלה בלה. ואנחנו נדבר על זה, כמה שתצטרכי לדבר על זה, ואנחנו ניתן לך כסף לטיפול. זה מה שהם עשו, וזה הכי הרבה שאפשר לעשות, ואני מאוד מעריכה אותם על זה. וגם אבא שלי, כמובן. כן, שניהם היו, כאילו, אתה יודע, בגלל זה אני חושבת שזה יותר, כאילו, פעם הייתי פוחדת לדבר על זה, פעם לא הייתי רוצה לדבר על זה. אבל עכשיו אני אומרת, א', זה קרה. ב', אם זה קרה לי, זה קרה לעוד אנשים, ואם פה אני מדברת על הנושא הזה, אז אני אגיד את האמת, כאילו אני לא זה. וגם אני חושבת, בניגוד למה שפחדתי ממנו בתחילת הטיפול, שאם אני אפתח נושאים כואבים שקשורים בהורים שלי, זה יהיה סוף הקשר שלנו, אני יודעת שזה לא סוף הקשר שלנו, ולהפך זה קירב אותנו, כי זה היה כזה, אנחנו חלקנו את הדבר הקשה הזה, שבו אתם, אתה יודע, אני יכולה להסביר פסיכולוגית מה קורה בראש של בן אדם שמכה את הילד שלו כשהוא הילד מוכה בעצמו, אין לי כוח להיכנס לזה, אבל אתם גם עברתם משהו, הוצאתם את זה עליי, ברור שאתם הייתם חזקים ואני הייתי החלשה, אבל שנינו עברנו משהו, ואנחנו יכולים לדבר על זה ביחד ולהיות בזה ביחד, ושהקשר שלנו יתפתח מתוך המקום האמיתי הזה, במידה ואתם לוקחים אחריות ואומרים, כן, זה היה לא בסדר, ואנחנו רוצים את הכן, ואנחנו רוצים להיות בקשר איתך. אז כן, אפשר להיות בקשר.
יפה. צריך להגיד משהו אולי כבר עכשיו. המילים האלה למטרות חינוך, אני לא חושב שההורים שלך חשבו שהם מחנכים אותך כשהם מרביצים לך. כלומר, אמא שלך
זה ידע... זו היה התירוץ שלהם, אבל. כאילו, זה מה שהם טענו מתי שהייתי באה בטענות כילדה.
כן?
הם היו אומרים, כאילו, מה זה הם היו אומרים? תראה, אתה בתור הורה, אני משערת, זה כל כך קל לשקר לילד כשיש לך כוח עליו. אתה משקר לו לגבי המון דברים גם בלי קשר, גם אם זה לא פוגע בו. אבל ברור לי שהתירוץ שהם סיפרו לעצמם ולי, זה שזה למטרות חינוך, וגם להם נתנו את זה, ואבא שלי, היו לו סיפורים על איך אמא שלו הרביצה לו, וזה הגיע לו. עכשיו, אם אתה מפשיט את הסיפורים האלה מהמספר, ומאיך שהוא רואה את העולם, אז אתה אומר, וואלה, לא, זה לא סיפור מדהים, זה שאמא שלך פירקה אותך במכות. לא סיפור טוב, אתה היית ילדה, היית מבוגרת, אין סיבה בעולם. אבל בתור מבוגרת, הם הודו שזה לא היה למטרות חינוך, ושאין שום קשר בין זה לבין חינוך.
אז מה זה היה?
התקף זעם.
זעם. ילדים יכולים לשגע את המוח.
אני בטוחה.
ילדים יכולים להטריף את המוח.
אבל, טוב, אם כבר פתחנו, אנחנו נגיד שמה שמטריף את המוח זה זה שהילד בא בדרישה להורה, שההורה התרגל שכשהוא היה ילד, הוא לא יכול לבוא בדרישה הזאת. הוא לא יכול להתנהג ככה. הדרישה הזאת הייתה נגמרת בסתירה. ואז הילד משחזר להורה איזשהו משהו. לצורך העניין, ילד אני, אוקיי? באתי לאמא שלי סתם, מקרה שלא קרה, אני לא זוכרת שום סיבה שבירה חטפתי מכות, אבל נגיד, אני באתי לאמא שלי או לאבא שלי, ובכיתי, אני רוצה גלידה, אני רוצה גלידה, אני רוצה גלידה, אני רוצה גלידה, אני רוצה גלידה. אז בתחילה הם אומרים לא, הם אומרים לא, 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 ואני כזה, נו, גלידה, 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 בוכה, צועקת בקניון, כמובן, מעולם לא צעקתי בקניון, חטפתי מכות על דברים כאלה, ידעתי להתנהג. אבל לצורך העניין, מה שזה מעורר בהם, זה את הילד שהם היו, שלא היה יכול לבקש בכלל. את הדבר הזה. הוא לא יכול לבקש את זה, ואז הנה, אחרי שאני לימדתי את עצמי במשך שנים לחסום את הדברים האלה בתוך עצמי, התגלמות של כל מה שלימדתי את עצמי לחסום פה נמצאת מולי ודורשת ממני את הדברים שאני יודע שאסור, וזה מתבטא, ואז הם נכנסים למצב דיסוציאטיבי, שזה לא להיות באמת זה, חוזרים לעבר שהם ומרביצים.
כן, טוב, זה הסבר אחד מיני רבים ללמה הורים מרביצים לילדים שלהם. כלומר, אני אבא לשני ילדים שאינם מוכים על ידי אף אחד. זאת אומרת, יפה, כאילו אני צריך לשאת מדליה לזה שלא מרביץ לילדים שלי, אבל המצבים שבהם אני יכול להבין למה הורים משתמשים באלימות כלפי הילדים שלהם הם רחבים.
אוקיי.
וזה הרבה פעמים נובע מחוסרונים. לא רק מהתיאור שלך, שאני רוצה לחזור עליו כי הוא היה יפה מדי.
אוקיי.
אלא זה חוסר אונים.
אבל זה חוסר אונים שזה המקור שלו.
שלוש בלילה, מה אתה רוצה לראות פרפר נחמד עכשיו?
רגע, אתה אומר בגלל זה מרביצים לילדים?
לא, כאילו, לא מרביצים לילדים.
אז אני לא הבנתי את הסיפור.
לו היו מרביצים לילדים, הילד הזה שרוצה לראות פרפר נחמד שלוש בלילה, הוא לא מרביצים לו, אוקיי?
אוקיי.
אני אומר אבל...
אם בעולם שבו מרביצים, הוא היה הראשון לחטוף.
אני יכול להבין למה מרביצים לילד כזה.
שוב, זה לא בגלל זה. זה בגלל שילד מגיש לך את השאילתה, האם אפשר לצפות בפרפר נחמד בשלוש בלילה, ואתה אומר, מה? לי היה אסור, אני חסמתי בעצמי את הדבר הזה, ואתה מעז, ואז אתה לא יודע להתמודד, ואתה מרביץ לו. זה לא בגלל שהוא חצוף.
לא, לא חצוף. זה בגלל חוסר יכולת של להתמודד עם הסיטואציה.
נכון, נכון, חוסר יכולת.
של אתה תסתום כבר. תסתום, אני שמעתי בפעם הראשונה שאתה רוצה להיות בפרפר נחמד שלוש בלילה, וזה לא, זה לא ישתנה עכשיו אם תגלי את זה 15 פעם. מה עוד יעזור אם לא להוריד לך אחת?
גם להוריד לו אחת לא יעזור.
ברור שלא יעזור, אבל את מחפשת פתרונות.
נכון.
מחפשת פתרונות בשלוש בלילה.
אתה לא מחפש פתרונות כשאתה מרביץ לילד שלך, בוא. אתה מחפש, אתה אפילו לא מחפש, זה יוצא ממך, זה רגע של חוסר שליטה, זה לא רגע של, ישיבת דירקטוריון במוח שלי התכנסה והחליטה שהפתרון הכי טוב לילד הזה זה לדפוק לו מכות. אי אפשר להתייחס לזה בתור דבר שהוא יותר מגחמה, או התפרצות, יותר נכון. זה לא חיפוש, זה לא תשובה ושאלה, זה התפרצות.
לא, אני לא מסכים. אני לא מסכים, כי... הרבה הורים, בטח בדור הזה, שהוא דור ערכי יותר.
מתקדם יותר.
מתקדם יותר, תבוני יותר, מודע יותר, נכון. בנוגע להם ולעובדה שהם מגדלים לא ילדים, אלא בני אדם, צעירים מהם.
וגם מביאים ילדים בגיל מאוחר יותר, צריך להגיד כן. את זה. הילדים, ההורים שלי הביאו אותי בגיל, באמת, כאילו, בגילי כבר, כשהם היו בגילי, היה להם שתי ילדות.
אבל זה מביא איתו מחשבות על האם ההתנהגות הזאת של הילד נובעת מזה, שאולי אם אני אהיה יותר נוקשה איתו, אם הייתי מרביץ לילד הזה, האם הוא היה מבקש ממני פרפר נחמד בשלוש בלילה?
הוא לא היה מבקש, אבל
לא, זה לא... לא, אני אומר, אז את אומרת, לא מתכנסת, אני חושב שבמידה מסוימת כן מתכנסת שיבת דירקטוריון במוח של האבא, שבשלוש בלילה מתעורם הילד שרוצה פרפר נחמד. אגב, ובשלוש בלילה הוא גם אומר שהוא רוצה את הפרק עם אורי בנאי, ולא עם בן יוסיפוביץ'.
אוקיי. שמע ילד מקסים.
ילד מקסים שיודע מה הוא רוצה. והרבה פעמים הוא אומר לי, אני רוצה, אתה זוכר מה בן אמר? כי לפעמים הוא כן רוצה את בן יוסיפוביץ' ולא את אורי בנאי. כל זה פרומו לכאן חינוכית, פרומו בזוי מאוד בעיניי. אבל זה סיפור מהחיים.
אוקיי.
אז כן מתכנסת בראשו של אבא ישיבת דירקטוריון שאומרת, אם אני הייתי עכשיו אדם כזה, שמוריד סתירות לבן שלו, ואם הייתי עושה את זה עכשיו, אולי כל הדבר הזה היה נמנע, ואולי כל הדבר הזה יסתיים ברגע שהוא יהיה כל כך חמום מהסתירה שאני רואה, והוא הולך לישון.
זה כמו המפלצת מהמיתולוגיה היוונית, שאתה מוריד לראש, ואז גדלים עוד שלושה ראשים. אתה יוצר לילד כאלה בעיות עם העולם, שאתה תצטרך להתמודד איתן אחר כך.
רגע, אני לא...
אני מבינה מה אתה אומר. אתה לא אמרת, לא שקלתי, אני לא בעד. זה ברור. אני פשוט אומרת, זה פתרון לטווח הקצר, ואני גם לא חושבת שזה פתרון. אני חושבת שזאת התפרצות.
טוב, אז עד לא כל כך מזמן היה מקובל מאוד להקות ילדים למטרות חינוך, אפשר לומר בכל המגזרים בישראל, וגם מותר על פי חוק. לא דיברנו על זה, בהמשך אני אספר לך על החוויות שלי. הן קצת יותר מינוריות מהחוויות שלך,
okay.
ביחס להורים והאלימות מצידם, אבל בסדר, נדבר על זה בהמשך. היום אנחנו הולכים לדבר על היחס של החוק ושל השיח בישראל בכל הנוגע להקעת ילדים, מה שנקרא, למטרות חינוך במרכאות. הקטע הראשון שנשמע הוא מתוכנית ששודרה ב-11 ביוני 1972. Mm-hmm. היא נקראת "לא על הנפש לבדה", שיחה עם ילדים והורים על חינוך. את התוכנית מגישה גליה נתיב, ששואלת ילדים האם מרביצים להם בבית, זה קטע מקסים.
נשמע מקסים, אני אומר את האמת.
אתם מקבלים מכות מההורים?
אני לפעמים מכות, לפעמים קצת אנשים, ותמיד בהתחלה צריך, מסבירים לי כדי שאני יודע מה צריך לעשות.
ואחר כך כשאתה לא מבין נותנים לך מכות.
כן, אם אני לא עושה את זה אז נותנים לי מכות.
מה זה עושה לך שנותנים לך מכות?
אני לפעמים, יש כאלו שמרגישים בושה בזה, ואני לא כל כך מתבייש בגלל שאני מרגיש שההורים אוהבים אותי ורוצים לחנך אותי.
אז מה אתה מרגיש? שהטוסי כואב?
לפעמים זה כואב.
ואתם חושבים שצריך לתת מכות?
אני חושב שכן.
שצריך לתת
מכות? לא כל הזמן, אבל גם לא בכלל לא לתת מכות, מפני שאולי זה נכנס מהטוסי במקום מהראש.
אולי יש דרך אחרת לחנך ילדים, לא על ידי מכות?
לא על ידי מכות? לא, אלה, יש הורים שהם לא מרביצים, הם כבר זקנים, והילדים שלהם יותר חזקים מהם, אז הם לא יכולים להרביץ, והילדים לא מתחנכים.
אני חושב שיש שיטות אחרות.
למשל?
לנמס אותם מהגיל שבצעיקות וזה, הצעקות.
בלי מכות, כולם עושים חיים, והם לא, אז הם לא צריכים בבית להגיד תודה ובבקשה, ואז שהם גדולים, הם באים למסעדה, אז הם אומרים אני רוצה קבב, והם לא אומרים בבקשה.
פשוט קטע נורא. ואתה יודע, בוא נגיד עוד משהו. קודם כל, 1972, הילדים שלי, ההורים שלי היו ילדים בגיל הזה, ואלה כנראה בני דורם, באיזשהו אופן יותר גדולים מהם, שנה, שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים, בסדר.
ההורים שלך היו ילדים ב-1972?
אמא שלי נולדה ב-1959, הייתה בת 13. מה זה, 13 לכמה ילדים פה הם בני 8? הם לא, אתה יודע.
מעניין.
עכשיו, אתה שומע כאן, בסופו של דבר, מכל הילדים האלה, אף אחד לא העלה את הסברה שמה שעוזר לחנך ילד, זה לראות שמתי שהוא במצוקה, אפשר לעזור לו. ומתי שהוא מעצבן, אז הוא במצוקה. ואם נחזור לדוגמה שלך עם הפרפר נחמד, אם ילד מתעורר ב-3 בלילה ורוצה לראות טלוויזיה, כמובן שזה מעצבן, אבל הוא גם רוצה שיהיו איתו, הוא רוצה, הוא בסופו של דבר יצור חסר אונים, שנמצא בעולם מעט מאוד זמן. ואף אחד מהאנשים האלה לא חשב, הם בעצם כולם מדברים, קיבלו דף מסרים מההורים, למה אנחנו עושים את זה, ונותנים את הרציונליזציות של ההורים שלהם, לדבר הנוראי, שהוא חוסר כבוד למרחב, ומי שגמרה אפשר גם לחנך בצעקות, לא חייב בזה, אפשר גם לצוף.
לא, ותשמעי את הדבר, שכאילו, מהי התוצאה של חוסר החינוך? את שמת לב, מהי הדוגמה? אם לא מרביצים לילד, מה יכול לקרות?
הוא מבקש קבב בלי להגיד בבקשה.
בלי לבקש, את מבינה? כלומר, איזה גלוריפיקציה עשינו לכל הניואנסים הקוסמטיים האלה של, של, של נימוסין? הבבקשה הזה, אני לא רוצה לדבר יותר מדי על הילדים שלי, אבל אחד מהם לעתים מרביץ לאחיו הקטן.
אוקיי.
לא חשוב שמות, בסדר?
בסדר.
לא חשוב שמות, אולי אומר, מי מהם, זה היה נוטה לטשטש את האותו אופציה, אבל בוא נגיד שאחד מבוגר יותר מהשני, באיזה שנה ושמונה חודשים. אז הוא לפעמים דוחף אותו.
אוקיי.
ואז אני אומר לו, לא חשוב שמות אבל, בערי, לא מרביצים לאח שלך. ואז הוא הולך אליו ואומר לו, סליחה, אביתר. ואני, בשלב מסוים זה היה חמוד מאוד, בשלב מסוים אמרתי לו, לא, בערי, לא. לא רוצה סליחה. לא סליחה, פשוט אל תעשה את זה יותר. לא מרביצים לו. אני לא צריך שתגיד סליחה. אני לא צריך שהמלצר מביא את הקבב, אתה תגיד לו בבקשה, או תבקש ותגיד בבקשה. זה סתם. זה סתם קוסמטיקה, בבקשה והסליחה הזה, ועל הבריאות, כשמישהו מתעטש לך, אולי תעזור לו רגע, מישהו קורס לידך ואת אומר לו לבריאות, לבריאות לא יעזור, תגיש עזרה, תלצל למדע, מה הוא יושא עם הבקשה והסליחה הזאת, וכל הקוסמטיקה הזאת של הנימוסים שלכם, די עם זה!
נכון.
anyway, נשמע...
אני פשוט אומרת, רק רוצה לסיים את הזה, זה דור ההורים שלנו, ככה הם גדלו, אנחנו בעצם, אני מרגישה שפתחתי את תיבת הפנדורה, שהיא התת מודע קולקטיבי בדור של ההורים שלי, שזה, הם קיבלו כבסיס את זה שאלימות זה דבר שהוא לטובתם. ואז אפילו הם הצליחו להבין שזה בסופו של, שזה לא הנעים, או שהם לא היו רוצים לעשות את זה למישהו אחר, בסופו של דבר זה טבוע כל כך עמוק, שהם לא, זה לא עבד. ותיקון, אנחנו בזה כנראה הדבר הזה, אבל זה דורש הרבה זמן, זה דורש זמן, ולפעמים זה דורש תחלופה של דורות וכמה דורות. אבל בוא נשמע עוד קצת מהשיחות עם הילדים. גליה נתיב שואלת אותם, האם יש דבר כזה שילדים רוצים לקבל מכות מההורים שלהם, והתשובות מפתיעות.
קרה לכם פעם שאתם ביקשתם עונש מההורים, שרציתם לקבל עונש?
לא.
מה?
לא.
לא.
כן, אני מחכה שעשינו דבר, שאני הייתי בטוח שזה דבר, אני הלכתי עם דני וגן דני, עשינו טיול יותר מדי ארוך שקיוויתי למכות, אבל לא קיבלתי מכות.
אני אף פעם לא רוצה להענש, אבל לפעמים אני מחכה לעונש בחרדה וציפייה.
פעם לא באתי, קצת באתי מאוחר, אז... אני ידעתי שהוריי כועסים, אז ביקשתי מהם שיתנו לי עונש, כזה שאני לא אעשה את זה עוד פעם.
אז הם היו טובים אליך ונתנו לך עונש?
לא, הפעם לא.
למה ילד רוצה מכות לפעמים? למה זה חשוב לו?
אין לי מה להגיד.
גם לי.
לי יש מושג, כי
זה מחנך.
לא, מתבלבלים קצת הילדים. כלומר, זה שהם רוצים...
התוכנית הזאת קשה לי.
כן, הם רוצים... הילדים רוצים שההורים יענישו אותם, לא כדי... האינדוקטרינציה השפיעה בצורה כזאת, הדף המסרים כל כך חלחל עמוק, שהם באמת כאילו אומרים, הם אומרים, אני רוצה שיענישו אותי, כדי שאני אלמד, שאני אתקן את דרכיי, אבל זה לא הסיפור, אני רוצה שיענישו אותי כדי שנגמור עם זה כבר. שהצל המרחף... של החגורה המטאפורית שמונף מעל הראש שלהם, בואו תנחיתו את זה כבר, תנחיתו את זה כבר, האיום הזה הורג אותי, אני רוצה עונש כדי שתשחררו אותי כבר מהבהלה הזו, מהאימה הזו שאתם מטילים עליי.
נכון, יש בזה עניין של שליטה, של הנה, אני בא ואני לוקח את השליטה, במקום החוסר שליטה והכאוס שהוא תבוא כאפה או תבוא חגורה או איכשהו ירביצו להם, הם אומרים, אוקיי, אני אחליט את הזמן ואני אבקש את זה עכשיו. א', ב', אני יכול שהילדים האלה שיקרו. אתה יודע, הילדים יצור מאוד מאוד מרצה. ויכול להיות ששאלה כזאת כמו, האם אי פעם ביקשתם עונש, זאת שאלה שהם הם כזה, כן, וילדים הם שקרנים, כי הם עוד לא, וזה בסדר.
כולם אבל לא... אמרו שם לא. היו שם איזה נכון. 10 איש שאמרו לא, לפני שמישהו או 2-3 אמרו כן.
אבל אני חושבת שזה גם חלק מהדבר. וגם, זה הזכיר לי, יש ספר מאוד יפה, אפרופו אלימות כלפי ילדים, שנקרא המחברת הגדולה, של אגוטה קריסטוף, ושם יש פרק ממש קורא הלב, כאילו איזה סיפור על שני ילדים, מלחמת העולם השנייה, האמא צריכה לברוח, שמה אותם אצל סבתא שלהם. וסבתא שלהם היא אישה כפרית, אלימה, כל אמא שלהם כאילו, אתה יודע, עברה לתל אביב, אמרה, פה זה, אני לא אגדל את הילדים שלי כמו שאני גדלתי, אבל אז הייתה מלחמה, הייתה לתינוקת, והיא כן לקחה אותם לסבתא. והסבתא היא עושה הרבה דברים, אבל היא גם אלימה. ובאיזשהו שלב, והיא גם מקללת אותם. ובאיזשהו שלב הם רוצים להתרגל, כאילו הם רוצים פחות לסבול, אז הם מרביצים אחד לשני, הם מתאמנים על לחטוף מכות, והם מתאמנים על לקלל אחד את השני, ובאיזשהו שלב הסבתא הייתה מקללת אותם, והם כבר היו אומרים, סבתא פשוט תרביצי לנו, כי מהכללות הם היו בוכים כשהייתה זה, אבל פשוט תרביצי לנו, כבר התאמנו על לקבל מכות. ואני חושבת שזה בסופו של דבר, כשאתה חי באטמוספירה שהיא אלימה ומפחידה, אתה עושה את מה שצריך כדי להסתגל ולבקש יש עונש הזה, אתה יודע.
יש דברים הרבה יותר גרועים ממכות.
נכון.
את יודעת שכשאני הייתי בין 3, נדמה לי, הייתי באיזה משפחתון, 3-2, הייתי באיזה משפחתון.
אוקיי.
והייתה לי גננת שקוראים לה ירדנה.
אוקיי.
והיה לה בן שקראו לו אסף.
אוקיי.
והוא היה עוזר הגננת.
בן כמה הוא היה?
אין לי מושג. מבחינתי כולם היו בני 50.
אוקיי.
הוא היה, לא יודע, אולי נער, עכשיו שאני חושב על זה, אני חושב עד כמה יכולה להיות, בטח היה נער, והעונש היה, אם עשיתי משהו לא בסדר, שוב, גם, מה ילד בן 3 יכול להיות לא בסדר, את מבינה?
בוודאי שאני מבינה.
שמצריך ענישה. היו סוגרים אותי בשירותים.
וואו.
שירותים קטנים כאלה, שיש בהם רק אסלה, אולי גם קיור קטן כזה, אבל זהו, חדר שירותים קטן מאוד, ובלי אור.
וואו, קיצוני.
כן, ואני זוכר שרק לימים סיפרתי את זה להורים שלי, הם היו עמומים, הם היו עמומים.
ברור.
בשום סטנדרט זה לא היה האירוע הזה, וזה היה... אני לא יודע אם... אני מניח שנורא... לא יודע. אני לא זוכר את זה כאירוע מחריד, אבל אני חושב שזה ענישה איומה.
זאת ענישה איומה, ואתה לא סיפרת להם מתי שזה קרה, בגלל שלמבוגרים יש המון כוח על ילדים, לא רק כוח פיזי, אלא גם כוח בזה שאומרו לך, זה העולם, אתה חדש פה, אבל זה העולם.
זהו, זה העולם.
בדיוק, אז למה שאני אתלונן? אם נושאים לי את זה, כנראה שזה בסדר. וזה הכוח הנוראי שיש למבוגרים על ילדים, בגלל זה צריך חוקים.
לא חשבתי שיש משהו לא בסדר.
בוודאי, וזה דבר שקורה הרבה פעמים עם קורבנות של הרבה סוגים של התעללות, שמגיע הרגע שילד אומר, רגע, מה, זה לא בסדר? זה לא קורה אצל כולם?
אבל הסימני מצוקה היו שם, הייתי קורא לה ירדנה הדדל, שזה כאילו ירדנה הזזל, כאילו לכי להזזל, וזה כאילו הייתה מיני בדיחה בבית. ומה בדיחה? למה הילד מקלל את הגננת שלו? חבר'ה,
אתה צודק, אבל זה בדיוק הדור שגידל אותך, אנחנו שומעים אותם פה עכשיו אומרים, כן, רציתי שההורים שלי ירביצו לי, וההורים צריכים להרביץ, אחרת אתה לא תגיד בבקשה כשאתה מבקש קבב. זה גם עצוב שכל המסעדות שהיו, הגישו בהם רק קבב. תראה איזה דור עצוב, באמת. למה אתה לא מבקש קרם ברולה? למה אתה לא מבקש, אני לא יודעת מה, סביצ'ה?
בבקשה.
למה קבב?
בבקשה.
קבב זה מה שיש.
סביצ'ה, בבקשה.
סביצ'ה.
ב-1980 הוקמה המועצה לשלום הילד, אז קראו לה עצרת בית הנשיא לשלום הילד, בראשותה של אופירה נבון, רעייתו של נשיא המדינה יצחק נבון. בעקבות פעילות המועצה, הרעיון של זכויות לילדים מתחיל לחלחל לשיח הציבורי, ולקראת סוף שנות ה-80 כבר מתחילים לדבר על זה שמכות לילדים והתעללות בילדים זו תופעה שעלולה לגרום לנזק פסיכולוגי. הנה קטע מכתבה של מיכאל מירו בנושא התעללות נפשית בילדים, זה מ-2 במאי 1989.
התופעה של הורים מכים מוכרת זה מכבר, אך לאחרונה צצות גם תלונות על מורים מכים. וכך קרה שמורה חוותה באגרוף בפרצופה של תלמידה בת 10, שהפריעה לה בשיעור. הילדה ברחה לביתה, והאם הנסערת שבה לבית הספר והקטה את המורה. ובתגובה, הורחקה הילדה מבית הספר, וזה 50 יום היא אינה לומדת. בתלונה מטפלה דוקטור מנחם הורוביץ, אומבוצמן של ילדים. הסיפורים על ילדים מוכים מעלים את המודעות הציבורית לבעיה, אבל עד היום, כך הוא אומר, לא הוקצו משאבים לתוספת כוח אדם לטפל במקרים הללו. ומעבר לכל אלה יש תופעה נוספת שנותרת ללא מענה, והיא התעללות נפשית בילדים.
כתבו לי מחנכת לגבי ילדה שהיא נמצאת בדיכאון, וכשהיא בדקה, התברר שהיא מבוקר עד ערב נאמר לה שכל עתידה זה להיות זונה, כי שום דבר אחר לא יצא ממנה. אז הדברים האלה גורמים נזק לטווח ארוך הרבה יותר גדול מאשר התעללות גופנית זו או אחרת.
אומבוצמן, צריך להגיד, זה נציב קבילות ה... במקרה הזה ילדים. אומבוצמן זה הכתובת שלך לתלונות של יש לך על העולם.
אוקיי.
Okay. לא, לטובת מי שלא יודע.
בקיצור, מה שהיא אומרת זה שיש גם התעללות את זה, ושהייתה מחנכת שאמרה לילדה אחת שכל מה שיצא ממנה זה להיות זונה. אין לי מה לומר, זה פשוט נורא. זה פשוט נורא איך שהתייחסו פה לילדים, ובאמת, המדינה הזאת... זה קשה, זה קשה.
הקימו... היום לא אומרים את זה לילדים?
באמת?
אני לא יודע, היום אין תופעה כזאת, אני לא...
תראה...
אני לא מחובר כך לציבור, אני לא יודע מה הציבור רוצה.
אני בטוחה שבבתי ספר לא. אני גם בטוחה שבבתי ספר לא, בגלל שילדים יותר מדברים ויותר... ויש וואטסאפ גם, ואתה יכול לצלם את המורה, ואם מורה אומרת לתלמידה, תהי זונה, ומישהו יצלם את זה, וזה בטעות יגיע, זה כזה, זהו, נגמרת. וגם אני חושבת...
זה הייתם מצוין, זה רע לי, וכולם מדברו על המורה הזאת.
נכון, נכון, אבל למורה זה כנראה פחות מצוין. וגם אני חושבת שכן...
מי שמרחם על אכזרים, סופו, את יודעת מה סופו.
נכון, אבל זו מורה היפותטית. אם היא הייתה כמובן מורה אמיתית, הייתי הראשונה... הראשונה להדליק את הלפיד. אבל אתה שואל אם זה קורה היום? ברור שזה קורה בבתים, כן? זה בוודאות קורה בבתים, אין מה לעשות. מי שלא הולך לטיפול וחטף מכות בבית ולא עושה עם עצמו עבודה מאוד מאוד משמעותית, אין מה לעשות, זה נמצא בתוך ב-DNA שלך, לא ב-DNA, כי DNA זה לא הפיך, אבל זה נמצא בתוכך, והנפש היא מנגנון שהוא הרבה יותר עיקש מכל ההחלטות היפות והאסתטיות שאנחנו עושים לגבי גידול ילדים. אז ברור שזה קורה, אבל אני לא חושב, אני מקווה שזה לא קורה בבתי ספר יותר, ואני כן חושבת שיש יותר מודעות, ואני כן חושבת שבסופו של דבר בקום המדינה ובשנים הראשונות של המדינה, זה 89, זה כבר לא קום ולא שנים ראשונות. אבל אני כן חושבת שבגלל התשתית של איך שהקימו את המקום הזה, והמחשבה שכולם צריכים, אתה יודע, שכל מי שהוא טיפה חלש הוא מפונק, וכולם צריכים להתגייס, זה בסופו של דבר יצר אנשים מאוד 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 קשים. שלא לדבר על זה שהם הגיעו כל אחד מהסיפור שלו, כל עדה והסיפור הנוראי שלה להגיע לכאן. וסבלנות לילדים, והרצון לגדל אותם בסביבה עוטפת, כדי שהם יוכלו בסופו של דבר להיות מבוגרים מתפקדים ומאושרים. לא היה הדבר שהכי חשוב להם.
והנה בעקבות השיח העולה בדבר זכויות הילד, בשנת 93 מגיעה לכנסת הצעה להגן על הורים שמכים את ילדיהם כך שלא יוכלו לתבוע אותם פלילית. בואו נשמע קטע מהכתבה של מירה אמסלם, יומן הבוקר, 28 בפברואר 93.
משרד המשפטים מסרב לתת תוקף חוקי כלשהו להקעת ילדים. שר המשפטים, הפרופסור דוד ליבאי, חושש שמתן הגנה מפני עבירה פלילית להורה שמכה את בנו, ואפילו לצורכי חינוך, תתפרש כמסר גורף שמחייב ענישה גופנית. לכן מתנגד השר להצעת החוק שמתגבשת בוועדת חוקה, חוק ומשפט, שמתכוונת להעניק הגנה כזו להורים. הדוקטור יצחק קדמן, יושב ראש המועצה הלאומית לשלום הילד, רואה בעמדה החדשה של משרד המשפטים בשורה חשובה.
המוטו שלנו הוא שאנחנו מכירים בזה שלא קל להיות הורה, אבל אסור שזאת תהיה הסיבה שיהיה קשה מאוד להיות ילד. צריך לזכור, החברה שלנו איננה מרשה שימוש באלימות כלפי אף בן אדם. הקבוצה היחידה שבה עדיין אנחנו משדרים מסר שמותר להפעיל כלפי האלימות היא ילדים. האם בגלל שהם חלשים יותר, או בגלל שאנחנו סבורים שהילדים שלנו הם גם רכוש שלנו, אין דבר בלתי צודק מזה.
אז יצחק קדמן...
כן, שמאוד אהבתי אותו.
כן? כן. עכשיו או בכלל בחיים?
עכשיו, לא הכרתי אותו עד לרגע זה.
את יצחק קדמן לא שמעת... אתה שמעת שם, זה מוסד, האיש היה למוסד.
מה הוא עשה?
הוא היה מנכ״ל המועצה לשלום הילד. משנת 86...
אוקיי.
תחזיקי בכיסא חזק מאוד.
אוקיי.
עד שנת 2016.
איזה מנך?
הוא היה מנכ״ל המועצה לשלום הילד במשך, כמה זה יוצא לי? תעשי לי חשבון?
לא זוכר את השנה הראשונה.
86 עד 2016.
זה 30 שנה. 30 שנה עגול.
עכשיו אני רוצה להגיד לך יצחק קדמן, קודם כל הוא הפך להיות שם נרדף, אני אקרא ליצחק קדמן, הורים התחילו לאיים על הילדים התחילו לאיים על ההורים שלהם, אני אקרא ליצחק קדמן.
מצוין, יופי שהם יאיימו.
הוא באמת עשה מהפכה בכל הנוגע לזכויות ילדים, והוא עשה גם מהפכה בכל הנוגע להתאמת צבע החולצה לצבע הכיפה. אני התמניתי בשנת 2003 להיות כתב לענייני עבודה ורווחה של גלי צהל, והייתי מסתובב המון בוועדות הכנסת, וגם הוא היה מגיע. ויום אחרי יום הייתי שם לב שהוא מתאים את החולצה לצבע הכיפה.
הוא היה חובש כיפה?
כן. אחרת זה היה יכול להיות מוזר מאוד. אז כן, האיש גם הוביל למהפכה כזו וגם הוביל למהפכה כזאת. ושמו היה ממש שם נרדף לאחד כזה ש... רובין הוד מגן על הזה, לוקח מהאלה ונותן לאלה. מכות.
תראה, מי שמרביץ מכות, זה, כן, יקראו, אתה יודע, זה מדהים כמה יורים ובוכים מושרש עמוק במדינה הזאת, בגלל שגם הורים, או יורים שהרביצו לילד שלהם, שהוא הדבר היחיד שיש לו בעולם, כן. זה את ההורים האלה, והם מרביצים לו, והוא מרגיש חסר עונים, בוא נשמור עליהם, כן. בוא נשמור על הזכויות שלהם. בקיצור, כן, יורים ובוכים, זה מה שיש לי לומר.
וכל כן, הכבוד זה כאילו, זו עבירה פלילית, אבל אל תעמידו לדין את מי שעובר עבירה פלילית. ההצעה הזו מעוררת הצעה נגדית להגן בחוק את האיסור על הקעת ילדים למטרות חינוך, בדומה למדינות אירופאיות כמו שוודיה, דנמרק, נורווגיה ואוסטריה, כל המדינות האלה שאנחנו...
היינו מתים לקבל דרכון שלהם ולגדל שם את ילדינו בלי להרביץ להם.
כלומר, כל זה בהנחה שלא היינו נורא נורא אוהבים את ישראל. ומחוברים בעבותות למקום הזה, הן מתוך ציונות והן מתוך דם יהודי חם.
יש לך דרכון זר?
כן.
בוא נשמע את האינסרט. יומן הבוקר, 28 לפברואר 93, מירם סלם.
המועצה הלאומית לשלום הילד רוצה שגם החוק בישראל, כמו בצפון אירופה, יקבע במפורש שכל מכה היא עבירה פלילית. אבל במשרד המשפטים סבורים שהחברה בישראל אינה בשלה לכך. לכן עמדת המשרד, שאותה מייצגת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה יהודית קרפ, היא דרך המלך. מצד אחד לא להצעה שבוועדת החוקה. לא להגן על הנישה גופנית בסעיף מיוחד, ולא לשדר מסר שלהורי מותר להקות את ילדיו, כי הגבול בין מכה להתעללות הוא דק. מצד שני, לא לקבוע שכל סתירה היא עבירה פלילית, לא להפוך את כל ההורים לעבריינים. הדוקטור קדמן מאמין שהעמדה החדשה של משרד המשפטים לא תגרום להצפת בתי המשפט בתביעות ותלונות נגד הורים.
גם אנחנו לא תובעים שיעמידו שוטר ליד כל בית ויחפשו בהמוניהם את ההורים שמדי פעם מקים את ילדיהם כדי להעמיד אותם לדין.
ובאשר לחוסך שבטו שונא בנו, אומרים כי לפסוק הזה ממשלי יש המשך. חוסך שבטו שונא בנו והואבו שחרו מוסר. שבטו מפרשים הכוונה אך ורק לשבט לשונו.
מה?
כן. הכל נאמר.
נכון, הכל, אין לנו מה להוסיף על האינסרט הזה. זה אינסרט נכון מהעתיד.
נכון, אנחנו מאשרים, אנשי העתיד, we approve this message.
נכון, אתם צודקים. ולכן אנחנו נעבור, קודם אנחנו שמענו מה ילדים בשנות ה-70 חשבו על מכות כאמצעי חינוך. אתה זוכר שזה בסדר, שהם בעד, שאיזה כיף מכות לכולם.
לא, זה לא היה כל כך גורף, אבל בוא נגיד, הילדים גילו הבנה. תסמונת סטוקהולם. לגמרי, הילדים גילו הבנה, או לפחות דקלמו, הבעת הבנה לזה שמרביצים להם.
אני כמובן, כמובן, כמובן לא מאשימה אותם. בסופו של דבר, כשאתה ילד, אתה חייב לשרוד, והסוכן שלך להישרדות בעולם, זה ההורי שלך. כן. ואם ההורי שלך מרביץ לך, אתה חייב להיות בעדו, כי אחרת אתה חי בכאוס. אז כמובן, אף אחד לא מבקר את הילדים המסכנים בשנות ה-70.
כן.
אבל אנחנו כן נשמע מה ילדים בשנות ה-90 חשבו על ההצעה להעמיד לדין הורים שמקים את ילדיהם, או אפילו לאסור אותם. זאת כתבה של נווה כהן, מתוך יומן הבוקר, 5 במרץ 93.
לא נראה לי שזה מאסר, זה מה שכל כך יעזור. אני לא ממש חושב, אני עוד לא ממש שמעתי על זה, אבל זה לא נראה לי כל כך.
מה יכול לעזור?
אולי אם ייקחו אותו לאיזה טיפול פסיכולוגי, או טיפול של ייעוץ, או שהוא והבן יעשו איזה שיחה יחד, ויראו למה ואיך זה ומה קורה.
מה את חושבת על החוק החדש?
אני חושבת שזה די טוב, אבל צריך קודם כל לתת עוד צ'אנס. זה דבר ראשון, עוד צ'אנס. קודם כל לדבר, עם האבא, עם המשפחה. אחר כך לתת עוד צ'אנס. אחר כך לתת עוד צ'אנס, לראות אם זה עזר משהו. ואם זה לא עוזר, אז לפי דעתי כן צריך להכניס למאסר או להעמיד לדין לפחות.
צריך את התופעה הזאת בכלל להדביר בכלל, שלא תהיה בכלל ממש, כי זה ממש לא נעים שיש לך אבא שהוא שם כפות ובעיתות וזה, זה ממש לא, לא, לא כיף, וצריך שלא תהיה בכלל תופעה כזאת.
תראי, ברור שהילד מתחיל כאילו להשתולל, הוא לומד מההורים שלו, ואולי הוא גם ככה להתנהג לילדים שלו, אני חושבת ש ילד כזה גם ילמד להקות, הוא גם יקר ילדים, חוץ מהילדים שלו. הוא גם יקר ילדים בכלל בבית ספר, הוא עוד התחיל את זה מגיל מוקדם.
פשוט ילדים חכמים. נכון?
ילדים מדהימים, וגם הם צודקים בהכל, וזה אכן לא נעים. ותראה, זה גם ראייה אחרת. קודם כל, אתה יודע מה צריך להגיד לילדים האלה? שבסופו של דבר הילדים האלה משנות ה-70, שחטפו מכות ובלה בלה בלה, אם אנחנו מסתכלים על זה דורית, הילדים האלה הפכו להורים של הילדים האלה משנות ה-70, והם עשו עבודה טובה.
הילדים משנות ה-90.
משנות ה-90, נכון.
כן.
הם עשו עבודה טובה, כן.
ואלה אנחנו.
אלה אנחנו.
את ואני, מדברים פה בקטע.
אני לא הייתי יודעת לדבר ככה. אני הייתי אומרת, לא צריך להעמיד לדין. מה? בגלל שבסופו של דבר, אתה יודע, גם, קודם כל, אני יכולה לומר מניסיון שאני מאוד לא הייתי רוצה שיקחו את אבא שלי לכלא.
לא, אבל רגע, בואו נבדיל בין כלא לבין העמדה לדין.
גם לא הייתי רוצה שיעמידו אותו לדין, הייתי רוצה שהוא יפסיק. זה מה שהייתי רוצה, ולכן הילדים האלה אומרים, טיפול פסיכולוגי, זה יותר טוב, ואז הילדה אומרת, אם זה לא מפסיק, אולי, נכון, ילדים חכמים, מקבלת את כל ההצעות שלהם. ואגב, אני
זה מכה, הופך להיות
מרביץ לא רק לילדים שלו, מרביץ לכולם, נכון, ראייה הוליסטית, נכונה ויפה של הסיטואציה.
והילד המוכה יהפוך להיות אבא מכה.
אם הוא לא ילך לטיפול, נכון.
ב-25 בינואר שנת 2000, בית המשפט העליון פוסק שלהורים אסור להרביץ לילדיהם, לא משנה מה. גם לא סתירה או פליקה ליד או כאמור. זה גם אסור. בואו נשמע את הדיווח של בועז שפירא במבט על הפסיקה ההיסטורית.
מהיום מציאות חדשה בישראל. בית המשפט העליון פסק שלהורים אסור להכות את ילדיהם בכלל, אפילו מכה קטנה פסולה.
אין דבר כזה מכות חינוכיות, שענישה גופנית אסורה, גם אם מדובר בכאילו אלימות קלה. בית המשפט העליון העביר מסר חשוב מאוד גם לילדים וגם להורים. אלימות היא אלימות היא אלימות ואין קצת אלימות.
עדיין אין חוק נגד הורים והמשטרה אינה עוצרת איש. מדובר בעיקר במאמץ לשרש תופעה שעל ברכיה התחנכנו, שהרי חוסך שבטו, שונא בנו.
זאת איננה גזירה שהציבור כולו יוכל לעמוד בה, כיוון שיש הורים רבים שנתפסים במקלות יתר להנפת יד קלה או אחרת על הילד ולא יוכלו לעמוד במבחן החוק, הם עלולים להסתבך בפלילים.
כשתהיה גדול, היה אבא תמיד אומר לי, אתה תודה לי על כל מכה שנתתי לך. משום מה, זה אף פעם לא קרה.
סופר הילדים, יהודה אטלס, מנהל זמן רב מערכה אישית נגד מכות לילדים.
מה למדת את הילד שלך דרך המכות? שמה שקובע בעולם זה כוח. וזה חינוך רע מאוד.
This is for your own good boy.
Yes, sir. Don't give up on me, dad.
יפה. היו יצירתיים שם בערוץ אחת בשנת 2000. תשמעי מה אומר הרב לאו.
מה אומר?
אומר אי אפשר לאסור את זה, כי ההורים שרוצים להרביץ לילדים שלהם לא יעמדו בזה.
הוא צודק.
הם רוצים, יש שם יצר, ולכן אי אפשר לאסור עליהם, כי הם לא יעמדו בזה.
אה, פתאום הדת אומרת שיש יצר ואי אפשר לעמוד בפני יצר? איזה קטע. מה, חשבתי שכל יצר... חשבתי שכל באישה ערווה, וזה עלול לגרות, ואם זה, אתה עלול לבוא לכדי...
הגירוי הוא.
נכון, נכון. מה שאני מנסה לומר זה שכרגיל, בדברים שקשורים לדת, הרבה פעמים השורה עצמה היא נכונה, והוא צודק. הורים שלא רוצים, הורים שמקים את הילדים שלהם לא יפסיקו בגלל שעכשיו יש חוק. כפי שאני יכולה להעיד מגוף ראשון, הם לא יפסיקו כי יש חוק.
לא, אבל חוק, רגע, חוק עושה עוד משהו.
אוקיי.
חוק גם מסגרת נורמטיבית, לא רק הפחד מזה שיבוא שוטר ויקח אותי. המדינה מגדירה מה מוסרי, מה נורמטיבי ומה ערכי, ולא רק אם בסוף יעמוד אותך לדין. אז זה שהורה פתאום אומר, זה לא חוק, הדבר הזה הוא לא בסדר, כן יכול לגרום לו לא לעשות את זה.
אני כמובן מצד אחד מסכימה איתך, ולכן אני מאוד בעד ניסויים חד מיניים, למרות שאני אישית לא יודעת אם זה בשבילי להתחתן, אבל אני כן אומרת, אני בעד, כי אני רוצה שהמדינה תכיר בזה, ותסמן את המסגרת המוסרית של הדבר הזה, נכון. עם זאת, כל הנושא של אלימות, בגלל שהוא נטוע במעמקי התת מודע, בסופו של דבר, החוק לא תקף בתת מודע, כי בתת מודע אתה בעצמך ילד מוכה שמנסה להתמודד עם משהו שהוא מעל המידות שלו. אז הרב פה צודק, הוא צודק שיש פה יצר, הוא פשוט כמובן טועה בכל שאר הדברים.
זה כמו האירוע הזה עם, 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 עם פגיעות מיניות. אונס זה לא רק האקט האלים של לתקוף מישהי בפרדס חשוך, אלא אונס זה גם לשכב עם מישהי כשהיא לא רוצה, כשהדברים הם כאילו בשטח האפור. אבל המדינה אומרת, מצביעה לדבר הזה ואת אומר, אתה רואה את זה, בחור חביב ושאינו חביב? זה אונס. כלומר, גם להצביע את זה ולהגיד, זה אונס, גורם לאנשים, כן, גם לא מהפחד של השוטר.
אני
גם,
לא מדברת על הפחד של השוטר.
גם מפחד זה שמסמנים להם את זה שהדבר הוא אינו בסדר.
אני מסכימה איתך שיש כוח לסימון הנורמטיבי. עם זאת, חייבים כדי לטפל באלימות, או כדי לטפל בכל דבר, צריך להבין אותו, ולא פשוט לומר מלמעלה זה לעשות.
נכון.
ונכון, אתה צודק, המסגרת הנורמטיבית ישנה, ואני באמת מאמינה ויודעת שזה קורה פחות ופחות.
ברור, וצריך גם לטפל, ברור, וצריך גם לטפל, ברור.
זה לא יכול לעבור בלי טיפול, בגלל שאף אחד לא רוצה להרביץ לילדים שלו, אני מאמינה. אף אחד, כולם היו רוצים לחיות בהרמוניה עם הילדים שלהם, זה לא שמישהו מביא ילדים, נולד לו תינוק, הוא מחזיק אותו ואומר, איזה מכות אתה תקבל ממני. ברגע שאתה תוכל לא למות מזה, אנחנו מתחילים. אבל בסדר, כאילו, לכן אני אומרת, לרב יש נקודה, אבל זאת רק נקודה אחת, ובשאר הנקודות הוא פספס. הוא הוריד פין אחד מתוך 10, בבאולינג האמת.
ויהודה אטלס מלך.
יהודה אטלס מלך.
איזה גבר.
נכון.
עד כאן זינוק לאתמול להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לעורך, אלעד ברנוי, תודה למפיקה, אלכס לוי קר, תודה לתחקירנית, סתיו צבר, תודה לטכנאי, תמיר צוברי, תודה לבילי סגל צייבר, לא יודע, אני מחפש עוד משהו עם צבר, כי כולם זה. לא. בילי סגל, בילי סגל. תודה גם לכל צוות הארכיון. אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, הוא זמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל איזו מוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. חן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מכיתה הוידאו שאנחנו משמיעים, חן ושם. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים, שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך פייסבוק זינוק לאתמול.
נכון. הכל נכון, אני מאשרת את כל ההודעות האלה.
עכשיו תגידי תודה רבה שיר.
תודה רבה שיר, תודה רבה ליברמן, נתראה בפרק הבא. אומרים פרק?
אומרים בפרק.
בפרק? למה?
כי זה הפרק וזה בהפרק, אז זה כאילו בפרק.
נתראה בפרק הבא.